טוב, היום בעזרת השם התוכנית שלי בשעה הקרובה לדבר על ימי העומר שבין פסח לשבועות. מה אני רוצה להגיד בעניין הזה? שאני עוד לא מפוקס ואני לאט לאט אתפקס על עצמי ולהבין מה אני רוצה לדבר. אני אומר את הדברים, מצד אחד הם בעיניי מאוד יפים, מצד שני אני יודע שבתור בן אדם פשוט אני בקושי נוגע באפס קצהו של הדברים הללו. את הדברים שאומר עכשיו חלקם למדתי מתוך ספרים, חלקם אני זוכר, חלקם לא, וחלקם כנראה מתוך עצמי. אז מה שלמדתי מתוך ספרים אפשר לקחת את זה יותר אחריות, מה שמתוך עצמי הם פחות, אבל אני לא יודע בדיוק איפה לשים את הקו. בקיצור, מה שיראה לכם הגיוני ונכון תיקחו איתכם, ומה שיראה לכם מופרך ולא נכון אז תשאירו בצד. כשאני מסתכל על ימי ספירת העומר אני חושב שבאופן פשוט, אם אנחנו מבינים שהעומר הוא איזושהי עונת מעבר בין פסח לשבועות, אז אני צריך להסתכל מה זה פסח ומה זה שבועות, ועל ידי זה לנסות להבין מה תקופת המעבר הזאת אומרת. כלומר, אם אני מבין שההגדרות של פסח הם א' ב' ג' והגדרות של שבועות הם ד' ה' ו', אז אני מבין שהעומר אמור לקחת אותי מ' ב' ג' לד' ה' ו'. זה לא היה מסובך מדי, נכון? כאילו זה... עכשיו להגיד לכם שאני מבין לגמרי מה זה פסח ואני מבין לגמרי מה זה שבועות, אני רחוק מאוד מזה. אבל בכל אופן, מחשבות יש לי בעניין, ורציתי לשתף אתכם במחשבותיי על מה זה פסח ומה זה שבועות, ומה אנחנו עושים בימים האלה של העומר, לאן הם לוקחים אותנו ואיך אנחנו מודעים למה שקורה בימים הללו. כשהאדמו"ר בעל התניא מדבר על הימים האלה של פסח ושבועות, אני אקח חלק מהדברים שלו, איזושהי הגדרה בסיסית, ומשם אני אלך הלאה. איפה האדמו"ר בעל התניא יכול לדבר על פסח ושבועות שלא בספר התניא? אז אני אעשה לכם היכרות, אולי אפילו יש את הספרים האלה פה, לא בטוח. יש לו שני ספרים שבעצם הם ספר אחד ארוך, אבל הם נקראים בשתי כותרות, עד היום לא הבנתי למה כל כך. דרשות שלו על פרשות השבוע. דרשות מאוד עמוקות, מאוד קשות, אני כבר שנים מתנפץ עליהם מחדש כל פעם ולומד ונשבר, לומד ונשבר, כי הם כתובים גם בשפה קצרה וגם מאוד עמוקים וגם משמשים הרבה פעמים בהרבה מושגים מהקבלה שאני לא מבין בהם. יש להם הרבה ספרי פירושים, כלומר האדמו"רים שאחריו כתבו את הדרשות שלהם בעקבות הדרשות של האדמו"ר בעל התניא, חלק גדול מהדרשות שלהם, ואז אתה יכול לקרוא בעיקר אצל הצמח צדק וגם אצל אחרים איזה שהם פרשנויות לדרשות האלה, ואז אתה קצת יותר מבין מה הוא כותב שם. שני הספרים נקראים תורה אור, שזה על בראשית שמות, וליקוטי תורה, שזה על ויקרא במדבר דברים ועל שיר השירים, והוא גם כותב על חגים באמצע. אז שהוא מדבר בפרשת אמור, נדמה לי, בפרשת אמור, הוא מדבר על פסח ושבועות, הוא אומר פסח זה מלמעלה למטה, ושבועות זה מלמטה למעלה. ונסביר מה הכיוון של הדברים. פסח הוא חסד גדול מאוד. למעשה, כפי שהגאולה הזאת מתוארת, בוקר טוב. כפי שהתורה, הגאולה מתוארת בתורה, כמעט שום דבר לא נעשה על ידי בני ישראל. נכון? בואו נדמיין לעצמנו רגע שמשה מגיע לא למצרים, אלא נגיד לגטו לודג' או גטו ורשה, ואומר להם, הקדוש ברוך הוא הולך לגאול אותנו. הייתה נוצרת איזושהי התעוררות, אפילו איזושהי מחתרת פנימית, או משהו כזה, אנשים כבר מתחילים לפעול ולעשות, ו... עם כל האנרגיות של הדור שלנו, של הציונות, אנשים בטוח היו מתחילים לעשות משהו בעניין. איכשהו להזיז את העניינים ולא לחכות. אצל אבותינו במצרים, אתה לא מזה שום דבר, התורה כמעט מדגישה את זה, שעם ישראל לא עשה כמעט שום דבר. למעט להקריב את קורבן הפסח, שחזל מסבירים את זה כאיזשהו, שיהיה איזשהו חלוד שם על, על העם הזה, שאפשר יהיה לגאול אותם, כי בלי מצוות בכלל אי אפשר לעשות איתם שום דבר, אבל בואו תעשו איזושהי מצווה אחת כדי שנוכל לחלץ אתכם משם. אבל הכוונה באמת שאבותינו כמעט לא עשו שום דבר, כשכתוב שהם היו בממתת שערי טומאה. אני חושב שזה לא סתם איזה מין פרזה כזאת, כנראה הם באמת היו בממתת שערי טומאה. הכוונה, מה היה הטומאה במצרים? היה עבודה זרה, היה כשפים. בענייני עריות כתוב שאבותינו שמרו על עצמם, כלומר בנקודה הזאת הם לא נפלו. בשבילי, תודה רבה, השם יברך אותך. תעזור לי הבוקר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. כנראה כשאומרים ממתת שערי טומאה, הכוונה שהם היו פחות או יותר בכיוון של המצרים מבחינת הקישור לעולמות הרוחניים, היו קשורים לעולם של הכשפים, של העבודה זרה. כך אני מתאר לעצמי מה זה ממתת שערי טומאה, הם היו במקום נמוך, כך אני מבין את זה. ולמעט כמה דברים שהם שמרו על עצמם, שמרו על הלשון שלהם ועל הבגדים שלהם ושמרו על דיני משפחה, בהרבה מובנים הם היו דומים למצרים, והגאולה שלהם לא באה מתוך מעשה שהם עשו. אבל זו הייתה החלטה אלוקית לבוא לקחת גוי מקרב גוי וזהו. יש בזה המון המון חסד, כי זה לא בא כמעט משום זכות של מעשים שלנו, למעט זכות אבות, למעט ההבטחה. מצד המעשים שלנו זה לא הגיע משם. יש חסד גדול, ואומרים חכמים שבלילה הזה של ליל הסדר, החסד הזה מופיע כל שנה מחדש. כל אחד מאיתנו, כל יהודי, נחשף לחסד הזה, בוודאי אם הוא שותף פעיל בליל הסדר. ואנחנו גם רואים שרוב עם ישראל, לפחות רוב העם היושב בציון, שותף גם לליל הסדר בצורה המסורתית שלו. כלומר, יושבים סביב השולחן עם אגדה ועם מצות ועם יין, כי הלילה הזה הוא לילה עקרוני לכולנו, הוא חתום לנו כאילו ב-DNA, וכל שנה בלילה הזה אומרים שמופיע חסד גדול מן השמיים. אני מניח שכל אחד ואחת חווה באיזושהי צורה את החירות הגדולה הזאת שמופיעה בלילה הזה. חירות גדולה שמשתחררים מכל הכבלים, בלי קשר לשאלה מה עשיתי לפני כן ומה לא. ברור שאם אדם מתכונן לפני פסח, גם מבחינת ניקיון החמץ, וגם מבחינה רוחנית, וגם מבחינת ללמוד את הדינים, אז האדם מרגיש הרבה יותר מוכן לקראת הלילה הזה, וקולט את האורות שלו בצורה יותר טובה. אבל גם מי שלא הכין את עצמו בכלל, כיוון שהוא יהודי, הלילה הזה יש חסד גדול שמופיע, ואנחנו שרים את ההלל בשמחה ועם ההגדה, כי זה לילה מאוד מיוחד. בשבועות אני רוצה לקרוא לכם את הפסוקים מתוך פרשת יתרו, שם כתובים דברים אחרים. פרשת יתרו, אחרי שיתרו מסיים את ענייניו: בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני. והם מגיעים למדבר סיני, ומשה עלה אל האלוהים. ויקרא אליו אדוני מנהר למור, כה תאמר לבית יעקב, ותגד לבני ישראל, אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים, ואעשה אתכם על כנפי נשרים, ואביא אתכם אליי, ועכשיו אני הולך איתכם לאיזשהו מסע ומתן. ואתה, אם שמוע, תשמעו בקולי, ושמרתם את בריתי, ויתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, אלה הדברים אשר תדבר על בני ישראל. דבר דומה היה לנו גם בגאולה מתוך מצרים, אמר, לך תגיד לעם שאני הולך לגאול אותם. שם מה כתוב? שהעם שמח, והשתחווה, ולא הרבה יותר מזה. פה, ויבוא משה, ויקרא לזקני העם, וישם לפניהם את כל הדברים האלה אשר ציווהו אדוני. ויענו כל העם יחדיו ויאמרו, כל אשר דיבר אדוני נעשה, וישב משה דברי העם אל אדוני. כלומר, העם מביע נכונות לעשות, או כפי שזה מופיע במקום אחר, לזריעות, כפי שזה מופיע במקום אחר, נעשה ונשמע, העם מביע נכונות, ומשה מחזיר את הדברים אל הקדוש ברוך הוא. בגאולת מצרים לא ראינו את זה. שהעם אומר, כן, אנחנו רוצים לגאל, ואז משה חוזר לקדוש ברוך הוא, אומר לו, כן, הם רוצים לגאל. זה בכלל לא נושא לדיון. הקדוש ברוך הוא בא ואומר, אני בא וגואל, כי זה מה שאנחנו עושים עכשיו. פה יש כאילו איזשהו המתנה לתשובה. כלומר, אני רוצה לשמוע מה הם אומרים, האם הם במקום, האם הם רוצים את זה, האם זה חשוב להם. ומשה משיב את דברי העם אל השם, אומר, כך הם אמרו. ואחרי זה העם צריך להתכונן, יש שלושת ימי הגבלה. ויאמר אדוני משה, אלך אל העם וקידשתם היום ומחר וחיפשו סמלותם והיו נכונים ליום השלישי וכולי. כלומר, יש תהליך של התכוננות, יש תהליך של הכנה שלנו לקראת מתן תורה. זה לא בא ומופיע בפתע פתאום, אלא יש הכנה של העם לקראת התהליך הגדול הזה של מתן תורה. אמנם נכון, תגידו לי, כתוב שבהר סיני קפה למר כגיגית, נכון? זה נמצא הביטוי הזה. כלומר, זה כאילו לא היה מרצוננו, זה שוב, במהלך האירועים הכפייתיים שעברו על אבותינו, וזה נכון, היה בזה ממש של כפייה, כי באיזשהו מקום לא היה צד של עם ישראל לבחור שהם רוצים את זה. היה צריך לוריד את התורה בשלב הזה, והעולם היה זקוק לזה, ועם ישראל נבחר לטובת העניין, וקפה למר כגיגית. עם כל זה, אנחנו רואים א', שפה זה היה חשוב לשמוע את התגובה של העם, שהם רוצים את זה, היה חשוב שהם עצמם התכוננו לקראת זה, והדבר החשוב שקרה אחרי כמעט 1,000 שנה, זה בימי החשברוש, מה שאנחנו אוהבים לשיר, הדור קיבלו בימי החשברוש. היה מאוד עקרוני שזה יקרה. כלומר, בקבלת התורה מאוד מאוד חשוב שזה יבוא גם מצד העם. לא רק מצד הגואל שגואל אותנו, אלא שישנה הכנה מתוכנו לקראת המהלך הגדול הזה של קבלת התורה. מה זה הדור קיבלו בימי החשברוש? אני רק רוצה לתאר לכם היסטורית קצת מה קרה. כאשר אבותינו גלו מארץ ישראל אחרי חורבן בית ראשון, פחות או יותר, לפי מה שמתואר בספר מלכים ובשאר הנביאים, מצבם הרוחני היה ירוד ביותר. אנחנו יודעים הרבה על עבודה זרה בכל הארץ, יודעים גם הרבה על במות, שזו לא עבודה זרה. הנביאים מספרים גם על גילוי עריות וגם על שפיכות דמים, באופן כזה שכבר בלתי היה אפשר להמשיך את הממלכה היהודית בארץ ישראל. היה צריך לפרק אותה, להחריב את בית המקדש ולשלח אותם למקום אחר. תהליך מאוד מאוד קשה, אבל כנראה לא הייתה אפשרות אחרת. מתוך מה שאתם מכירות על תקופת בית שני, מה אתם מכירות מתקופת בית שני מהכתובים? יש לנו את עזרא ונחמיה, יש את חגי, זכריה ומלאכי, שהם ספרים פחות מוכרים, יש לנו את המשניות ואת דברי ימי המכבים. כמה עבודה זרה אנחנו רואים שם בתקופה הזאת? אנחנו פחות מתרשמים שזה נושא מרכזי, נכון? אתה קורא את ספר מלכים, זה נושא מרכזי, סיפור של עבודה זרה. אתה קורא את עזרא ונחמיה, עבודה זרה אין שמה, יש שם נשים נוכריות שהם נסו, והיה צריך להיבדל מהם, אבל אתה לא רואה עבודה זרה, אתה רואה בעיות אחרות. וכנראה הבעיות הקשות מהסוג הזה השתנו אחרי שיבת ציון. וחזל שמים את הנקודה בסיפור של המן. בא אליהם מלך עם גזירות קשות, גזר עליהם גזירה, הם חזרו בתשובה והגיעו אחרת לארץ ישראל. כלומר, הסיפור הזה של הגלות שסופו בתחילת הגאולה היו בימי החשברוש, הביאו כנראה לשינוי דרמטי בתפיסה של עם ישראל, מה אנחנו רוצים מהסיפור הזה של הברית בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. כשהם חזרו לארץ, הם אמרו, אנחנו רוצים את זה. הדור קיבלו בימי החשברוש, זה אומר שבאופן עקרוני, הנושא הזה חשוב לנו. זה לא שנפטרו כל הבעיות, היו עוד עמי ארצות שמתנגדים לחכמים בצורה קשה. היה מה שאנחנו יודעים על שנאת חינם, היה חוסר הקפדה בקיום מצוות בהרבה מובנים, אבל אנחנו רואים שהנושא של שמירת מצוות וקיום התורה הופך להיות נושא מאוד מרכזי. מכל הדיווחים כאילו שאנחנו מקבלים מעזרא ונחמיה ואחרי זה מהמשניות ומסיפור ימי החשמונאים, אנחנו רואים שהנושא של שמירת מצוות הופך להיות נושא מאוד מרכזי. זאת אומרת, עם ישראל בא חזרה לארץ עם תודעה שהוא רוצה היום משהו אחר ולא מה שהיה קודם, וזה שינוי מאוד גדול. אפילו בדיני השמיטה, עם ישראל בסוף ספר מלכים, אחת הסיבות לחורבן היא שלא שמרו שמיטות. וכשחזרו לארץ, ההקפדה על השמיטה נעשית מאוד מאוד רצינית. מאוד רצינית ברמה כזאת שבחלק מהמדרשים מסופר שהיו בשנת השמיטה מרוב רעב וחולים קוצים וכל מיני עשבים שמצאו, העיקר לא לעבוד בשמיטה, כי הם לקחו על עצמם את הנושא הזה של שמיטה בצורה מאוד משמעותית. נכון, היו גם כאלה שלא שמעו, אבל העם, כעם, קיבל על עצמו את הנושא של שמירת מצוות, וזה הדור קיבלו על ימי אחשוורוש, וזה חלק מהנושא של קבלת תורה. קבלת תורה כנראה חייבת לבוא מצד העם, כלומר צריכה לבוא גם מלמטה למעלה, כלומר מתוך הכנה שלנו לקראת קבלת התורה. הגאולה עצמה הראשונית לא צריכה להיות ככה. הקדוש ברוך הוא בא וגואל, בא בפסח וגואל אותנו, מוציא אותנו ממצרים, וזהו. וכשאנחנו מגיעים למתן תורה, אנחנו פתאום רואים שהפסוקים מדברים אחרת והכיוון קצת משתנה, זקוקים גם להכנה שלנו לקראת הדבר הזה. הדבר מזכיר לי באיזושהי צורה קצת מה שהם מספרים על תינוק במעי אמו. תינוק במעי אמו, כתוב שהוא, מלמדים אותו את כל התורה, ולפני שהוא יוצא בא מלאך וסותרו על פי ומשכיח ממנו את הכל. ואתה שואל את עצמך, מה הסיפור הזה? אם אתה רוצה ללמד אותו, אל תשכיח ממנו, ואם אתה משכיח ממנו, אל תלמד אותו. וכנראה למיטב הבנתי יש חשיבות מאוד גדולה להיחשף לכל הלימוד הזה בצורה תיאורטית פעם אחת בחיים, ומשם והלאה התפקיד שלי הוא לעשות את זה בעצמי. ואלמלא הייתי נחשף לזה פעם אחת, לא היו בי את הכוחות לעשות את זה בעצמי, שזה הנקודה החשובה. נדמה לי שהרב הנזיר בשיעורים שהוא נתן על אורות הקודש, לדעתי זה שם נמצא, אם אני לא טועה, הוא אומר, מה היכולת של האדם להגיע אל התכלית שלו? העובדה שספר בראשית פותח בתכלית, כלומר ספר בראשית פותח בגן עדן, די ברור שהאנושות לא יכולה להחזיק שם מעמד יותר מדי זמן, והיא נופלת ממדרגתה, אבל כל החיים, כל האנושות כל הזמן שואפת אל אותו גן עדן להגיע חזרה. למה אנחנו שואפים? כי היינו שם כבר. אנחנו יודעים שהיינו שם. זה נמצא בתודעה האוניברסלית של העולם, שהיינו פעם בגן עדן, והמטרה שלנו היא עכשיו לחזור לשם. אם היינו מתחילים מחוץ לגן עדן, והיו אומרים לנו, המטרה היא גן עדן, אומרים, טוב, יש מטרות נחמדות, אבל אנחנו לא שם. העובדה שהאנושות כן רוצה להגיע לשלמות הזאת, כי פעם היינו שם. את החיים שלנו כבני אדם התחלנו שם, נפלנו ממדרגתנו ואנחנו עכשיו מגיעים חזרה. אותו דבר, היכולת שלנו ללמוד תורה כנראה נובעת מעובדה שהיינו שם כבר פעם. כלומר, פעם אחת במאי ימינו נחשפנו לכל הדבר הגדול הזה, ומכאן והלאה אנחנו עסוקים באיזשהו שחזור. כלומר, באיזשהו שחזור שנובע מעבודה אישית שלנו, אבל אנחנו עסוקים באיזשהו שחזור. זה מזכיר לי, אולי סיפרתי זה פעם במסגרת השנה שלכם. פעם ישבתי עם תלמיד שלי שהוא בעל תשובה, בעל תשובה אמיתי, כאילו כולנו שתלמים להיות בעלי תשובה, אבל הוא הגיע מעולם של אי שמירת מצוות והגיע לעולם של שמירת מצוות, ודיברנו ככה ופתאום הבריקה לי בראש איזה הברקה, אמרתי לו, תשמע, אני חושב שבעל תשובה הקדוש ברוך הוא עושה איתו משהו כזה, הוא לוקח אותו בתחילת התהליך ומעלה אותו על ההר למעלה, אומר לו, תסתכל איזה יופי זה, תראה איזה מרחבים, איזה נוף, ואחרי שהוא גומר להתלהב, הוא מוריד אותו למטה, אומר לו, עכשיו תטפס לבד. והוא אמר לי, וואי, זה בדיוק ככה, כאילו ככה אני מרגיש, כאילו הימים הראשונים של התשובה היו מלאים באור, היו מלאים בחסד גדול, ואחרי זה הקשיים הם אדירים, כלומר, אני אחרי זה עסוק בהמון המון קשיים אישיים, איך להגיע לזה, ולכאורה, התיאור הזה, אם הוא נכון, הוא תיאור שיש בו צד מתסכל. כאילו, אם הרמת אותי עד למעלה, למה אתה מוריד אותי למטה? ואם אתה שם אותי למטה, אל תעלה אותי למעלה. אבל אני חושב שאם תופסים את זה נכון, זה לא אמור לתסכל. כלומר, ההגעה למעלה הייתה בלי עבודה שלי. ולכן היא גם לא צריכה להישאר יותר מדי, כי אנחנו לא רוצים לזכות בעולם הזה ממה שנקרא בזוהר נהמה דחיסופה. נתקלתם במושג הזה פעם? נעמה דכיסופה, נעמה זה לחם, כיסופה זה בושה. הזוהר אומר שהמטרה של העולם הזה זה לדקות בלחם, לא מתוך בושה. לחם של בושה זה לחם חסד, שאני מקבל אותו כי הקדוש ברוך הוא עשה איתי חסד ונתן לי לאכול. והמטרה של העולם הזה היא לזכות בלחם מתוך עבודה אישית. זה גם הזכייה הגדולה שלי, כלומר מי שקונה את המדרגות שלו בכוחות עצמו, הוא באמת זוכה לקנות אותם לחלוטין. וגם זה המטרה של העולם הזה.
איך קוראים למושג הזה?
נהמה, לכתוב את זה.
פשוט ככה, נהמה דכיסופה. גם ננקד את זה נכון, אבל בסדר?
ככה הזוהר מגדיר את זה, אל תשאלי אותי בדיוק איפה, כי פעם קראתי את זה, כלומר זה מופיע בהרבה שאחרי הזוהר, הם מצטטים את הזוהר, אז אני, אבל כך כתוב בספר הזוהר, שהמטרה שלנו היא לא לאכול נהמה דחיסופה, לא לאכול לחם בושה, אלא, והלחם הזה יכול להגיע רק אם אני עובד, אם אני עושה עבודה עם עצמי, אז אני מרוויח את הלחם שלי בכבוד. ואם אני מקבל מתנות, אז אני מאוד שמח בהם, אבל זה לא שלי, וזה גם לא המטרה של העולם הזה. אבל כדי לקנות את המתנות, כלומר, כדי שיהיה לבעל התשובה כוח לטפס על ההר, הוא צריך פעם אחת לראות את זה. צריך לראות איך זה נראה מלמעלה, וזו חוויה כל כך גדולה שהיא מצליחה להשפיע עליו על כל החיים, וכל זה נותן לו אנרגיות להמשיך ולטפס, כדי שהוא יוכל להגיע לזה בעצמו. ואז כל צעד שהוא עובר, כל שריטה שהוא נשרט, כל מאמץ שרירים שהוא משקיע בטיפוס על ההר, הם כבר הופכים להיות שלו, שם הוא קונה את זה בעצמו, את כל הסיפור, והוא לא מקבל מתנות חינם. המתנת חינם היחידה זה ההתחלה. ואותו דבר אנחנו בפסח בשבועות. פסח זה היה גאולה שלו מצד עצמנו. נחשפנו לדבר מאוד גדול. הקדוש ברוך הוא בא וגאל אותנו, עשה איתנו חסד גדול, אבל משם והלאה התפקיד שלנו הוא לעשות את זה עם עצמנו. פעם בשנה אנחנו נחשפים לזה, בליל הסדר, כי זה חשוב לפגוש את החסד הגדול הזה, את החירות המוחלטת הזאת פעם בשנה. אבל עיקר התפקיד שלנו לעשות את זה בעצמנו, ולהביא את עצמנו אל המקום הזה של החירות. אז אני אכתוב מתחת לפסח ושבועות את המושגים הללו. אני מקווה שנספיק מורים. ככה חשבתי שהוא יהיה נחמד. עוד פחות נחמד. טוב, אני אעשה את זה. זה מושג ראשון, ואם כך, זה כבר מספר לנו שבמהלך ספירת העומר אנחנו צריכים לעבור את התהליך הזה. כלומר, להגיע מלמטה למעלה. כלומר, אנחנו צריכים לעבור ולהיות מוכנים. כלומר, מה שאני מתאר פה הוא נכון, אז המעבר מפסח ולשבועות זה מעבר של עבודה שלנו. כלומר, התכוננות שלנו לקראת קבלת התורה. אם בליל הסדר נחשפנו אל חסדו יתברך בכל המובנים, מכאן והלאה אנחנו צריכים להכין את עצמנו. כי ליל הסדר הוא חשיפה לחירות בלי קשר לשאלה מי אנחנו. כל הילדים נמצאים בליל הסדר. גם הבן החכם וגם הבן הרשע. נכון? שני הקצוות מבחינת למה כולם נמצאים בליל הסדר? כי בליל הסדר השאלה היא לא מה עשית לטובת להיותך יהודי, אלא עצם זה שאתה יהודי, אתה פה ואתה נגאל. כתוב על הבן הרשע, אילו היה שם, לא היה נגאל. אבל שם כבר נגמר, היום הוא נגאל. כלומר, היום הוא שייך לתוך החבורה, וגם שהוא רשע, בלי קשר לשאלה מה המעשים שלו, הקדוש ברוך הוא בא וגואל. כי יש צד כזה במציאות. לא רק הצד שבא על פי המעשים שלנו, יש צד שאומר, הקדוש ברוך הוא מופיע, בלי קשר לשאלה אם אני צדיק או רשע. הוא בא ומעניק חירות, בא וגואל, בא ומביא את חסדו. זה הצד של פסח. הצד של שבועות מצריך כבר הכנה שלנו, והתכוננות, ועבודה, ותיקון, ופעולה עצמית שלי כדי לקבל את האור הגדול. זה התהליך החשוב, התהליך של העבודה האישית שלנו. אבל הוא לא היה קורה אלמלא נחשפנו אל החירות הפנימית שלנו בליל הסדר. כלומר, רק מתוך החשיפה למי אנחנו ומה זה העולם הזה ומי זה הקדוש ברוך הוא בליל הסדר, רק משם והלאה יש לנו את היכולות ואת הכוחות להתחיל להתמודד ולעשות את הדברים בעצמנו. ואני מתאר לעצמי שבשבועות הקרוב לא נגיע עם תיקון של כל המידות שלנו, ובשביל זה יש לנו כל שנה את אותו סבב מחדש, ולאט לאט אנחנו עולים ועולים ועולים ועולים. פעם בא אליי חתן לחוץ לפני חתונתו, אמר הרב, אני לא יודע איך אני הולך להתחתן, עוד לא תיקנתי את כל המידות שלי ואני הולך ככה להיכנס לחתונה. אמרתי לו, ידידי היקר, כל מה שאתה חושב שתיקנת עד החתונה זה רק פינצטה לעומת, כלומר, מהחתונה ועלה, זה תחילת העבודה הרצינית, על תיקון המידות ועל זה, אל תיבהל, יש לך עוד חיים שלמים לעשות את זה, אתה לא צריך לגמור את זה לפני החתונה, גם לך סיכוי לגמור את זה לפני החתונה. זה ככה קצת, ונזכרתי באותו הקשר. עכשיו אני ארצה, אני אבקש, אני צריך להקים שתיים מתוככן, להביא חומשים לכולם, אפשר לעשות דבר כזה? אנחנו צריכים את פרשת אמור, עוד מעט נגיע אליה בעזרת השם, אחרי מות קדושים אמור. בפרק כף ג' ספר ויקרא, פרק כף ג' פסוק ט'. פרק כף ג' פסוק ט' בפרשת אמור. פרשת אמור מספרת באופן נרחב מה אנחנו עושים במועדים השונים, ואנחנו כרגע נמצאים בפסוק ט' אחרי ליל הסדר. ואנחנו נמצאים באלף של חול המועד, ואתם יודעים מה היו עושים באלף של חול המועד מזמן שבית המקדש היה קיים? ידעות? מה? קורבן העומר, נכון. המשנה במסכת מנחות מתארת את זה באופן מאוד יפה, איך היו ביום טוב ראשון של חג, כלומר, כולם עשו את ליל הסדר, וקמו בבוקר לתפילה, ובבית המקדש הקריבו את הקורבנות שמתאימים, ואחר הצהריים, אנשי ירושלים היו יורדים יחד עם שלוחי בדין לאחד מסדות השעורה סביב ירושלים, ומתכוננים לקציר, וכשהלילה היה יורד, מוצאי יום טוב ראשון של חג, היו קוצרים בטקס גדול את השעורה ומביאים את זה לבית המקדש בלילה וקולים את זה על האש וטוחנים את זה ומנפים את זה ב-13 נפות עד שמוציאים עשירית היפה של קמח שעורים, ולמחרת היו מקרבים את העומר הזה על המזבח, וזה היה מתיר, מה שנקרא מתיר את החדש בכל הארץ. כלומר, עד אז אסור היה לאכול תבואה חדשה, אין גם הרבה תבואה חדשה, הכל רק נקצר בימים אלה של פסח, אבל אסור לאכול את זה לפני שמקריבים את קורבן העומר שם בבית המקדש. ואני רוצה שנקרא את הפסוקים. פרק כ"ג פסוק ט', וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, וקצרתם את קצירה, והבאתם את עומר ראשית קצריכם אל הכהן. והניף את העומר לפני אדוני לרצונכם, ממחרת השבת יתניפנו הכהן. ואז מתארים את הקורבנות, ואני רוצה שנדלג לפסוק תתוו. וספרתם לכם ממחרת השבת, מיום אביאכם את עומר התנופה, שבע שבתות תמימות תהיינה. עד ממחרת השבת השביעית תספרו 50 יום, ויקרבתם מנחה חדשה לאדוני. ממושבותיכם תביאו לחם תנופה. שני עשרונים, סולת תהיינה, חמץ תאפנה, ביקורים לאדוני. שימו לב, אנחנו סופרים 49 יום, וביום ה-50 אנחנו עושים משהו שמאוד לא מקובל במקדש, מביאים קורבן, שמתם לב איזה קורבן? קורבן של חמץ. מביאים שתי לחם שעשויות חמץ. בדרך כלל, אם נחלק את הקורבנות שמגיעים לבית המקדש לקורבנות מן החי וקורבנות מן הצומח, הקורבנות מן הצומח בדרך כלל הכוונה למנחה, מנחה הכוונה לדברים שעשויים מקמח, או קמח כמו שהוא, או מיני מאפה בצורות שונות. אם זה על מחבת, אם זה בתוך סיר בישול, אם זה בתנור, אבל בדרך כלל, כל פעם שמביאים מאפה בתור קורבן למת המקדש, הוא צריך להיות מצה. רוב המאפים שמגיעים כקורבנות, הם מגיעים כמצה, למעט, אם אני יותר טועה, אני לצערי לא בקיא עד תום, והרבה פחות מזה בדיני הקורבנות, אבל לדעתי, רק כשאדם מביא קורבן תודה, קורבן תודה אדם צריך להביא כשקרה לו נס גדול, או שהוא התרפא ממחלה, או שהוא יצא מבית האסורים, או שדברים אחרים, הוא מביא קורבן תודה לבית המקדש, ועם הקורבן הוא מביא 40 כקרות לחם, 10 מתוכם הם חמץ. זה לדעתי כמעט המקום היחיד שבו מביאים חמץ. בדרך כלל אנחנו נאמנים לפסוק, ככל שאור וכל דבש לא תקטירו ממנו של השם, לא מביאים דברים שהם חמץ לבית המקדש. ובשבועות, קורבן ציבור הוא להביא שתי לחם של קמח חיטה, כי החיטה נקצרת סביבות שבועות, שעורה סביב פסח והחיטה סביב שבועות, מביאים מהחיטה שני כקרות של לחם עשויים חמץ. ואני רוצה קצת לדבר על הנושא הזה של חמץ ומצה. בפסח, פסח מתייחד מאוד בנושא של מצה. ושבועות, באיזשהו מקום, אחד המאפיינים שלו זה החמץ הזה. אמרתי, זה קורבן מאוד לא אופייני ומאוד לא רגיל, ושבועות מאוד מתייחד בנושא הזה של החמץ. ואני רוצה לשאול אתכן, האם חמץ זה דבר טוב או לא טוב? חמץ זה דבר טוב או לא טוב? מה? מה זה? נכון, לפני פסח תחנו לעצמנו את הראש עם זה שחמץ, שם נמצא יצר הרע והגאווה וכו'. וככה אנחנו רגילים לומר. כלומר, לפני פסח, אתה אומר חמץ, ישר כל הדברים השליליים נדבקים לנושא הזה, וכולנו מרחיקים מאוד מאוד את החמץ מתוך בתינו. כשאני אומר שוב, אנחנו דורשים על זה המון דרשות, שזה הגאווה ויצר הרע וכו' וכו'. אם זה כל כך רע, אז למה רק שבוע אחד בשנה? כלומר, כל השנה אנחנו אוכלים חמץ, שבכל הלילות אנחנו אוכלים חמץ ומצה, והלילה הזה כולו מצה. בסוגים אחרים של אוכל אנחנו לא עושים את זה, נכון? בשר וחלב אין, אי אפשר להגיד לפעמים כן, לפעמים לא. וטרפות ונבלות, אי אפשר להגיד לפעמים כן, לפעמים לא. וחמץ, אני אומר, אם לא היינו דורשים עליו כל כך הרבה דרשות, שהן דרשות אמיתיות, אז השאלה שלי הייתה פחות גדולה, אבל אנחנו דורשים על זה כל כך הרבה דרשות, ומציינים את השליליות שיש בחמץ הזה כל כך הרבה, אתה שואל את עצמך, מה קורה אחרי פסח שאנחנו מתחילים לאכול חמץ? ולא רק שמתחילים לאכול חמץ אחרי פסח, אלא ששבועות מתייחד בנושא הזה של החמץ. כלומר, אני אגיד את זה אפילו אחרת. אם אני אומר שמפסח עד שבועות זה תהליך של עלייה, אז הפסגה של התהליך הזה היא אכילת החמץ בשבועות, או הקרבת החמץ בשבועות. נכון? זה נשמע קצת מופרך, לפי כל הדרשות שלנו. התהליך שמתחיל בפסח, עולה כל ספירת העומר, מגיע לקצה התהליך לשבועות, שם פתאום מקריבים את החמץ. אני אתאר לכם מה אני חושב על הדבר, ואתם תגידו לי מה דעתכן. נחזור רגע למצה. מצה זו על שום מה? מי זוכר את מהגדה של פסח? זוכרים את הציטוט? כתוב שם, ממצא זו על שום מה? שלא, על שום שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ, עד ש... עד שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. לכאורה אנחנו זוכרים קצת אחרת. כלומר, היו שם שני סוגים של מצה. קודם כל, הייתה מצה שהם היו צריכים לאכול בליל הסדר, כשהם הקריבו את קורבן הפסח. הוא אמר, על מצות מרורים תאכלו, שזה מצה אחת, אבל המצה השנייה שעליה מדבר הפסוק, אני אקרא לכם את הפסוק פשוט, במקום להמציא את הפסוקים. אנחנו נמצאים בפרשת בו, ומה קרה שם בפרשת בו? ויופו את הבצק אשר הוציאו ממצרים עוגות מצות כי לא חמץ, כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתמהמה וגם צדה לא עשו להם. נכון, יש את המצה השנייה שהם לקחו, פשוט הם עפו מהר את הבצק כי לא הספיקו לעשות אפייה עם החמצה כי גורשו ממצרים. והאגדה מספרת סיפור אחר, כלומר מביאה את הפסוק הזה של כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתמהמה וגם צדה לעשו להם, אבל הטיעון שהאגדה מביאה, עד שנגלה למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. ואני חושב שהאגדה מתכוונת לומר כך, כאשר יש גילוי שכינה, האדם הופך להיות לעין ולאפס לגמרי. כלומר, הביטוי הזה של מצה כתיאור של האדם מזמן הגילוי של הקדוש ברוך הוא, הוא ביטוי מאוד חזק. ברגע שהקדוש ברוך הוא מתגלה, אין לאדם שום ישות. כל מה שאנחנו מדברים על הגאווה, אין לו בכלל. כאשר הגילוי האלוקי לגמרי, האדם הופך לעין, ולכן גם זה לא משנה אם האדם הוא צדיק או רשע. ברגע שהקדוש ברוך הוא מתגלה, אז הוא מתגלה על הכל. אין, אדם יכול להיות צדיק או רשע אם יש לו איזושהי אישיות. האישיות הזאת, הוא הפך אותה להיות אישיות של אדם צדיק, או אישיות של אדם רשע, יש ביטוי למחשבות שלו, למעשים שלו. אבל ברגע שיש גילוי של האינסוף, מול האינסוף, כולנו כלום. כלומר, אין לנו שום ביטוי אישי. גם לא יכול להיות ביטוי אישי. ולכן אני חושב המשחק הזה של מצא זו על שום מה, כי עד שנגלה למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. כלומר, כאשר הקדוש ברוך הוא נגלה, אז כולנו הופכים להיות מצות. אין לנו שום דבר משלנו. בחזל יש, בחב"ד יש איזה מין ביטוי שהוא קצה חצי בדיחה, אם אדם אומר שהוא אוהב את הקדוש ברוך הוא, אז בחב"ד אומרים שהוא לא לגמרי אוהב. למה? כי אתה אומר אני אוהב. זאת אומרת, הביטוי שלהם זה יש מי שאוהב. כלומר, אם מישהו אומר שהוא אוהב את הקדוש ברוך הוא, אז הוא כבר ישות בפני עצמה, הוא מחליט לאהוב. והוא כבר, וכשחב"ד מדברים על לאהוב את השם, הכוונה התבטלות מוחלטת. אני אפס מוחלט ואני מתבטל אל הקדוש ברוך הוא. והמובן הזה של יש מי שאוהב, הישות הזאת זה כבר החמץ. כלומר, זה הצד של האישיות שלי, שמתחילה לפעול ומתחילה להרגיש ולרצות. אני חושב, מי שיקרא פרקי אבות השבת, נוהגים לקרוא פרק שני. אז אחד הדברים שקראנו זה עשה רצונך כרצונו, כדי שעשה רצונו כרצונך. כלומר, אדם צריך לקחת את הרצון שלו ולרצות את הדברים של הקדוש ברוך הוא. ולדעתי המעלה יותר גבוהה זה מה שנאמר אחר כך, בטל רצונך מפני רצונו, כדי שבטל רצון אחרי מפני רצונך. השלב הראשון הוא לרצות את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. השלב השני הוא להתבטל לגמרי. להיות בביטול ממש ולהגיד, אני מבטל את הרצון שלי בפני הקדוש ברוך הוא. שזה איזושהי מדרגה בעיניי מאוד גבוהה. ופה אנחנו רואים אחרת. המפגש הראשון עם הקדוש ברוך הוא היה מפגש של ביטול. כלומר, בו לא הייתה כמעט שום משמעות למה שאנחנו עושים. אנחנו רוצים להיגאל, לא רוצים להיגאל, אנחנו שם, אנחנו לא שם, באיזה שער של תומה אנחנו נמצאים, זה לא משנה. כשהקדוש ברוך הוא בא, הוא בא לקחת לו גוי מקרב גוי בהחלטה מוחלטת שלו, בלי שום שאלה מי אנחנו ומה אנחנו. למעט העובדה שיש לנו זכות אבות ואנחנו עם ישראל, אבל בשטח עצמו, באופן מעשי לא הייתה כמעט סיבה לגאול אותנו. ככה מלאכי השרת שואלים את הקדוש ברוך הוא, אומרים לו, עלה לו עובדי עבודה זרה, עלה לו עובדי עבודה זרה, כאילו מה ההבדל ביניהם? והקדוש ברוך הוא אומר, אני החלטתי, אני גואל את אלה. אז גם מבחינה מעשית, לא היה כאילו כל כך על מה להתבסס. וגם אני אומר מבחינה אמיתית שהקדוש ברוך הוא מתגלה, באמת אין קשר לשאלה מי אתה. בשבת שעברה קראנו את ההפטרה על עוזה. אתם זוכרות את הסיפור? כשדוד מעלה את אהרון בפעם הראשונה לירושלים, אז הבקר כנראה שומטים את העגלה, ואז עוזה שעומד שם ליד מיד בא ותופס את הארון שלו ייפול, ומיד הקדוש ברוך הוא ממית אותו. וכשאתה קורא את זה אתה נורא מתרגז. מה זה? הוא סך הכל התכוון לעשות משהו טוב. או כאילו בחור טוב, למה להרוג אותו? מלא על נדב ויהוד, אנחנו מבינים, יש הרבה הסברים שהם חטאו, למרות שהם היו צדיקים גדולים, אבל הפעם הם נהגו לא נכון. פה אתה אומר, זו תנועה כל כך אינסטינקטיבית, אני כל כך מזדהה גם עם התנועה הזאת, אני רואה את הארון נופל, אני בא ומחזיק אותו. ואני חושב שהתשובה היא שמול הגילוי האלוקי, אין שום משמעות לשאלה מי אתה. כלומר, גם אם אתה צדיק וגם אם אתה לא צדיק, אל תיגע בזה, כאילו לא נוגעים בה, כאילו המגע עם האלוקות הוא מגע של מפגש עם האינסוף, ואדם לא יכול להיפגש עם האינסוף ולהישאר בן אדם. כלומר, כאילו האיראני האדם וחי, אין אפשרות כזאת. המפגש הטוטלי עם האלוקות הוא לא מאפשר חיים לבן אדם, לא בגלל עונש או משהו כזה, זה פשוט בלתי אפשרי. המפגש עם האלוקות הוא מפגש שהוא, כאשר הוא מפגש טוטלי, הוא מפגש שהוא מעיין באלף את האדם. אין אדם כשנפגשים עם האלוקות. האלוקות היא אינסופית והיא ממלאת את הכל. ובאיזשהו מקום, יציאת מצרים הייתה משהו מעין זה. כלומר, לא התעיינו לגמרי, אבל כן, היה חסד גדול שלא קשור למעשים שלנו, וכולנו היינו מצות באותו לילה. אבל התפקידה של היהדות ותפקידו של העולם הוא לא להישאר בגדר מצות. כלומר, מצות זה נכון ללילה אחד מליל הסדר, ולא לאכול חמץ, זה נכון לעוד שבעה ימים, שבעה וחצי ימים, אם אני מתחיל כבר מערב פסח. אז זה הזמן היחיד בשנה שאנחנו אסורים בחמץ. מכאן והלאה מותר לנו לאכול חמץ, ובשבועות אנחנו צריכים להקריב חמץ. כי התהליך של העולם הזה הוא כן לגדל אישיות. אם החמץ הוא גאווה, אז במובנים מסוימים, כתוב שאפילו תלמיד חכם צריך שתהיה לו שמינית שבשמינית שבגאווה. כלומר, האדם צריך איזשהו קיום עצמי כדי להיות הוא, כדי להיות צדיק. אני צריך להגיד, אני רוצה להיות צדיק, אני מעוניין לשמור מצוות. אני עכשיו עומד בפני הבחירה האם לגנוב או לא לגנוב, ואני מחליט לא לגנוב.
הרב, אז כל
הרעיון
הזה עומד
כאילו
מנוגד לחסידות שאומרת,
מנגיש את העניין
של
להתעיין. אני לא חושב שהוא מנוגד, כי גם בחב"ד מדברים על מהלך של רצו ושוב כל הזמן. כלומר, מצד אחד להתבטל אל האלוקות, מצד שני להיות בארץ מאוד ולתקן את הארץ. כלומר, מה שנקרא, אם אני מדברת על חב"ד, אז בחב"ד מדברים על לעשות לו דירה בתחתונים, כלומר, לא רק שהעליונים יעבדו את הקדוש ברוך הוא, אלא גם שפה יעבדו אותו. אצל חב"ד יש גם איזושהי נימה של תסכול מהצד השני, שאנחנו צריכים להיות שם, אבל אנחנו לא ממש רוצים את זה. אני לא כל כך מזדהה עם התסכול הזה. אני חושב שיש אורות גדולים בנסיעה בתוך העולם הזה. הרצון שלנו להתבטל כלפי האלוקות הוא רצון שהוא קיים והוא חשוב, אבל בעיניי הוא לא המטרה של העולם הזה. המטרה של העולם הזה הוא לחשוף את האורות שקיימים פה.
התבטלות זה כמו המלאכים?
התבטלות, כן, זה בלי קשר לעולם הזה. כלומר, מדי פעם זה טוב להיות שם.
אבל השם רוצה אותנו אוכלים.
מה זה?
השם רוצה שכאילו נעשה דברים שעושים בחיים בעולם.
נכון.
ובתוך זה, אבל...
אבל מדי פעם צריך הבזקים כאלה של תפילה שאני כולי מתבטל, של קריאת שמע שאני כולי מתבטל, של איזשהו אירוע חווייתי שאני מרגיש שאני... אבל ההתבטלות הזאת היא גם בלתי אפשרית בעולם הזה. כי גם המצה היא עדיין קמח ומים, עדיין יש משהו. זה לא שאין כלום. וגם אני חושב שהיא לא נכונה בתור דרך. היא נכונה מדי פעם, היא נכונה בתור איזשהו משהו שמושך אותי כלפי מעלה, עוזר לי לכונן את החיים בתוך העולם הזה. אבל כשאיפה, אני לא חושב שהיא שאיפה נכונה. ולכן אנחנו מתחילים בליל הסדר, מתחילים בחסד גדול, אבל מכאן והלאה אנחנו בימי ספירה. בימי ספירה, שבהם אנחנו עובדים על על התיקון הפנימי שלנו כדי להגיע לאורות מתוך עצמנו.
אז הרב, בעצם אין מקום, כאילו, אני אומרת, גם משנה מסכת אבות, מה שאמרת מקודם, אז אין לה מקום?
אני חושב שיש לה מקום. אבל אני חושב שזה... תראי, גם כשאדם אומר, בטל רצונך מפני רצונו, כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונך, זה אומר שכשאחרים נפגשים איתך, יש לך רצון מול הרצון שלהם. נכון? גם כשביטלתי את הרצון שלי. זאת אומרת שגם המשנה תופסת את זה שהביטול של הרצון כלפי הקדוש ברוך הוא לא ביטול עצמי מוחלט. אני מתבטל כלפי הקדוש ברוך הוא, אבל עדיין יש לי רצון. עובדה שאחרים מתנגשים עם הרצון שלי, וכשאני הגעתי לרמה הגבוהה של ביטול רצוני מפני הקדוש ברוך הוא, אז הרצון שלי כזה חזק שכבר אף אחד לא עומד מול הרצון שלי. נכון? הרי אחרים מתבטלים מול הרצון שלי כשאני מתבטל כלפי הקדוש ברוך הוא. סיבכתי או שקצת?
נראה לי הבנתי.
מה?
נראה לי הבנתי. כאילו, כי הרצון שלי כבר הוא, בגלל שביטלתי אותו מול השם, אז הוא כבר זך וטהור, אז אחרים לא יכולים לעמוד מולו.
נכון. אבל יש לי רצון עדיין. כלומר, אדם לא יכול לחיות בעולם הזה בלי רצון. לא יכול להתבטל לגמרי. אין מציאות כזאת. זה גם לא, בלתי אפשרי, וזה גם לדעתי גם לא נכון לחפש מקום כזה שבו אני אפס לגמרי. אדם חייב איזשהו אנרגיות פנימיות כדי לחיות, כדי להביא את האורות לתוך העולם הזה, שזה לדעתי המשימה הגדולה שלנו. אבל בתהליך התיקונים אנחנו כן צריכים לחפש גם את ההתבטלות הזאת, כי היא נותנת לנו המון כוח, ההתבטלות הזאת כלפי הקדוש ברוך הוא. זה תהליך מורכב. אז אם החמץ מסמל את הביטוי, את הביטוי האישי שלנו, אז באמת בליל הסדר אנחנו רק מצא. אבל מכאן והלאה אנחנו מתחילים לעבוד על החמץ שלנו. כלומר, אמרתי לילדים כשיצא החג, זהו, עכשיו אפשר לאכול חמץ, אבל עכשיו אנחנו יכולים לאכול את זה בתוך תודעה של מצא. כאילו, אחרי שנפגש עם המצא, עכשיו נתחיל לאכול את החמץ בעדינות, לפתח את עצמנו לאט לאט, ולבנות את האישיות שלנו בצורה מסודרת, על שלל המרכיבים שלה, כי האישיות שלנו, כאישיות של אדם שעובד את השם, היא הדבר החשוב. כדי להתחיל עם זה צריך שלב ראשון של התבטלות מוחלטת כלפי הקדוש ברוך הוא. אבל מכאן והלאה, השלב המשמעותי הוא עבודה אישית של עצמנו, כדי להגיע אל החמץ שבשבועות. ואם ככה, ההגעה לחמץ, זה אומר שאני מביא את כל האישיות שלי, החמצית הזאת, ומקריב אותה כלפי הקדוש ברוך הוא בשבועות. כלומר, אני מבטל את כל החמץ, כאילו, איך להגיד את זה? אני מקריב את כל החמץ שלי לפני הקדוש ברוך הוא. כלומר, הפכתי את כל האישיות שלי כאישיות של אדם שעובד את השם. כי החמץ גם יכול להיות הרבה דברים אחרים שלא עבודת השם. והתהליך הזה של ספירת העומר זה להביא את כל הגאווה שלי, הגאווה במובן הטוב שלה, להיות עובדת את השם. ואני חושב שזה הפסגה וזה השיא של הימים הללו, ולכן אני חושב שהמאפיין השני שצריך לקרוא, שפסח הוא מצא ושבועות מאופיין בחמץ. ושוב, לא בחמץ השלילי שממנו נזהרנו עם כניסת החג, ששם זה היה חמץ במובנים השליליים של התכונות הלא טובות שלנו והגאווה הלא טובה שלנו ויצר הרע הלא טוב שלנו. יש תפילות של הבן איש חי, אז יש תפילות שאומרים, יש לו ספר של תפילות שהוא כתב, איך זה נקרא? שכחתי כרגע. אז לפני ביאור חמץ יש לו תפילה, ושם כתוב, אנא השם אלוקינו, הסר מאיתנו צד הרע שביצר הרע. תפילה מאוד יפה. כלומר, אתה מבקש מהקדוש ברוך הוא שיוריד ממך את הצדדים הרעים של יצר הרע.
זה מה שכאילו יש צד טוב.
שיש לו צד טוב, נכון. יש לו צד טוב לנוכחות הזו. אני רוצה להיות חי בעולם הזה. אני רוצה לאהוב, אני רוצה לשמוח, אני רוצה לאכול, אני רוצה... יש צדדים טובים באכילה, בשינה, ברצון לפעול, להרוויח כסף. יש הרבה צדדים טובים בזה. ואדם צריך למצוא את הנקודות שבהם אפשר להגיד את האיזון, כן, שבהם הוא מוציא את הצדדים הטובים של החמץ שלו, ואת הצדדים האלה אנחנו מביאים כקורבן בחג השבועות. איך התהליך הזה עובד? קשה לי להגיד בדיוק, אין לי רצפט, אבל אנחנו יכולים להיחשף לעוד דברים שנמצאים בפסח ובשבועות. בפסח אנחנו מביאים את העומר מהסעורים, שזה אצל חזל לפחות זה נקרא מאכל בהמה. עומר סעורים מאכל בהמה, ושני הלחם הם מחיטה, וזה נקרא מאכל אדם. זה עושה לכם קצת סדר בשאלה מה אני עושה בין פסח לשבועות? אני לוקח, אם נדבר מבחינת הסמלים, אני לוקח את הצדדים של מאכל בהמה אצלי, את כל הצדדים הבהמיים, ועושה איתם איזשהו תהליך במעבר, והופך אותם להיות מאכל אדם. כלומר, את הצדדים הבהמיים שלי, אני בשבועות הללו, בין פסח לשבועות, עושה עליהם עבודה והופך אותם לצדדים אדמיים, לצדדים של אנושיים, שזה התהליך המורכב, אני חושב, של העבודה הזאת. איך אנחנו עושים את זה? אני אומר שוב, אני לא יודע להגיד רצפט, אבל אני יכול לומר שהימים הללו, אם אני משווה אותם לימי אלול, ימי אלול בתפיסה שלי הם ימים עם הרבה עבודה של תשובה, יש בהם ככה הרבה חפירות פנימיות והרבה תסכולים והרבה צער על מה שעשיתי. אני חושב שצער זה אחד הדברים הגדולים שיש בהם, לא עצב, לא ירידה לדיכאון, אבל כן צער, אדם מצטער על מה שהוא עבר במשך השנה ומה שהוא עשה ורוצה להיות טוב יותר. בימים האלה שבין פסח לשבועות יש איזה מין הערה מאוד גדולה, שהיא קשורה גם לאביב הזה, שהוא מאיר לנו פנים, ויש בו שמחה, ויש בו, יש בו אור גדול. הימים האלה, רבים מהם, אנחנו לא אומרים בהם תחנון. אני תכף אגע גם מהמאפיינים האחרים של הימים הללו. אבל הימים הללו, אנחנו לא, ברבים מהם לא אומרים תחנון, כלומר, עד ראש חודש אייר לא אמרנו תחנון, ומי ראש חודש סיוון שוב לא נאמר תחנון. יש לנו את ל"ג בעומר, ועוד מעט ניגע גם בימים שהגיעו עכשיו. והרמב"ן אומר, ואני לא בדקתי לפני השיעור, אבל כך אומרים בשמו, שכמו שהימים מא' של סוכות עד שמיני עצרת הם חול המועד, אז ככה הימים שמפסח ועד עצרת, שזה שבועות, הם מין חול המועד ארוך כזה. כלומר, הימים הללו יש בהם איזה מין שמחה נעימה שנמצאת באוויר כל הזמן. וקשורה לעבודה הזאת שאנחנו עושים בימים הללו, כי המהלך בין פסח לשבועות הוא נקשר באיזה מין ספירה אחת ארוכה. וככה התורה חיברה בין שני החגים הללו ואומרת, המעבר הוא מעבר מפה לשם, והימים הללו יש בהם איזה מין נוכחות נעימה של שמחה לאורכם. מצד שני, אנחנו גם יודעים שהימים הללו יש בהם גם מידה של אבלות, לפחות עד ל"ג בעומר. הימים הללו מתו תלמידי רבי עקיבא, ומאז אנחנו נוהגים שלא להסתפר ולא לא להתחתן בימים הללו. ואני חושב ששני הדברים הללו הם מביאים לעבודה תיקון המידות. כלומר, מצד אחד ההימנעות, הרי לא להסתפר ולא לא להתחתן, זה דברים שאני מונע את עצמי. חלק מעבודת המידות ותיקון הצדדים הבהמיים שלי זה לדעת להימנע מדברים, להיות יותר מדוד, לשים לב למה שאני עושה, לא לתת לכל כוחות החיים לצאת החוצה באופן מלא, אלא לעצור אותם, להסתכל עליהם, לבחון אותם, לתת לעצמי ברקסים. זה דרך אחת לעבוד על המידות. הדרך השנייה היא הסתכלות על הצדדים המהירים שבחיים. לעשות את זה מתוך שמחה, לעשות את זה מתוך התחושות הגדולות של פסח, הימים הללו של ימי ניסן, שהם ימים גדולים לעם ישראל, ובמובנים הללו, אני חושב שבמשך שנים היה איזון שנדרש כדי לעשות את עבודת המידות בימים הללו. בחסדי השם עלינו, התקופה שלנו היא תקופה שמשתנה, תקופה של גאולה, ובתוך הימים הללו נוספו לנו שני ימים גדולים, יום העצמאות ויום ירושלים, שמוסיפים המון אור לתוך העבודה הזאת, והם כאילו מחזקים אותנו להיכנס לעבודת המידות יותר מתוך שמחה. כלומר, כן לשמוח בגאולה הלאומית שלנו, ומתוך זה גם לדעת לעבוד בשמחה על הצדדים הפנימיים שלנו. אני חושב שיש לנו שלושה ימים בחודש אייר, שהם מכוונים לצדדים שונים בעבודה שלנו. ביום העצמאות אפשר לדבר על החירות שלנו, החירות הלאומית, שהיא משליחה בוודאי על החירות האישית. כלומר, זה שאנחנו בני חורין, נגיד ב-80-90% מהיכולות שלנו כמדינה, מאוד משפיעות גם על החירות שלנו בתור בני אדם. יש השלכה מאוד גדולה בין הצדדים הלאומיים לצדדים הפרטיים. אדם, לדעתי, יכול להגיע לחירות האישית שלו הרבה יותר טוב בזכות החירות הלאומית שלנו. לא בגלל שהיא מאפשרת לנו חירות פנימית, אלא כי זה משליך אחד על השני. ל"ג בעומר, לדעתי, מציין את הפנימיות שלנו. המפגש שלנו מהפנימיות. למה עם הפנימיות? כי זה יום פטירתו של רבי שמעון בר יוחאי, שעל פי המסורת של חז"ל הוא זה שהביא את העולם הפנימי לידי ביטוי גלוי יותר. כלומר, העובדה שהצדדים הפנימיים של התורה הפכו להיות יותר מדוברים, זה גם מאפשר לנו יותר לדבר על הצדדים הפנימיים שלנו ולהיות יותר חשופים לצדדים הפנימיים שלנו. ויום ירושלים, אני חושב, מדבר על הקדושה שלנו. כלומר, הוא חשף אותנו אל מקום המקדש, ושלושת הדברים הללו הם מוסיפים לנו המון המון בתוך הימים הללו של עבודת המידות. המפגש עם החירות שלנו, שזה יום העצמאות, המפגש עם הפנימיות שלנו בל"ג בעומר, המפגש עם הקדושה ביום ירושלים, הם בונים לגמרי אחרת את עבודת המידות מאשר מה שאנחנו מכירים בימי אלול. זה עבודת מידות מתוך איזושהי שיש בה, אני אומר, גם את הצד של ההימנעות, של האבלות, של הימים הללו, מצד שני יש בה המון כוחות ואנרגיות שמובעות אותנו למקום של שמחה, מקום של נעימות, מקום של של אור מסוג אחר לגמרי. ואני ממליץ קודם כל לעצמי וגם לכם לנצל את זה, כי זה לא חוזר על עצמו הדבר הזה. למה אני ממליץ לעצמי? כי אני לא בא מאיזה מקום גבוה ומספר לכם מה אתם צריכות לעשות וקדימה לעבודה. אני נמצא איתכם באותה רפסודה, באותו ים גדול, והימים הללו פוקדים את כולנו, כל אחד במקום שבו הוא נמצא, אבל את כל אחד מאיתנו זה תופס במקום שהוא כנראה צריך לעבוד. ובנקודה הזאת אני חושב שאפשר להגיד, וספרתם לכם, הספירה צריכה להיות לכם, ככה אומרים בחסידות. האדם צריך לספור לעצמו, הוא צריך לעשות את הספירה לעבודה פנימית שלו, ומתוך העבודה הפנימית הזאת הוא יכול להגיע אל שבועות. אמרתי את עיקרי הדברים, אני חושב, ויש לנו עוד כמה דקות לשאלות או טענות או מענות, או אם הדברים נשמעים לכם מזויים, אז תגידו. מה? אני אומר שוב, אני עצמי לא אומר שאני, באמת אני לא אומר שאני מצליח לספר מה זה המעבר הזה מפסח לשבועות, אבל אני חושב שכן נגעתי בכמה נקודות חשובות שבעיניי הן משמעותיות. הייתי שמח לשמוע אם באיזשהו צורה זה עשה קצת סדר בימים הללו, אם כן ואם לא, כלומר, כן.
אבל יש לי שאלה, קודם כל זה כן עשה סדר. מבין, אמרת, שתי אפשרויות לברכים להתעלות בעלים האלה, אחת יותר של להרגיש את הצער ואחת דווקא מתוך ההערה של העלים, אז מה אתה ממליץ כאילו ש... כאילו,
קשה לשלב ביניהם, כאילו, גם להרגיש את זה וגם להרגיש את זה, אז כאילו אולי אם תפגש על משהו שאתה זוכר כיעיד. אני לא יעזור, אני חושב ששניהם. היהדות היא דת מאוד מאתגרת, היא אף פעם לא נותנת לנו איזה משהו חד-ממדי. ואדם צריך למצוא בעצמו, אני חושב. את שואלת במה להתפקס? אם את ממש מתלבטת, אז יותר להתפקס בשמחה, כי היא תמיד מביאה תוצאות יותר טובות. אבל אי אפשר בלי, בלי הברקסים של הצער. זה, זה תמיד מעדן את הדברים. זה... אמר רבי עקיבא, באחד המדרשים הוא אומר, יפים ייסורים לישראל כמו קטם אדום על סוס לבן. קטם אדום זה לא דבר יפה לכאורה, אבל כשהוא על סוס לבן, הוא נותן לו המון עומק ומשמעות. כשאתה רואה סוס... עם איזשהו קטן, עם משהו שמאוד מייחד אותו. והאדם לא יכול להיות רק בלבן. כאילו הוא צריך גם את, ה... את הצער, את... זה נותן הרבה יותר עומק ונפח, הרבה יותר משמעותי. לה... אז אם את חייבת לבחור, אז הצד של השמחה בעיניי הוא נותן יותר אנרגיות, אבל הוא גם כן מוגבל. הוא לא יכול לתת את כל העבודה. ואם את רוצה נפח משמעותי לעבודה שלך, אז כן, גם להתייחס ל... אל תתחתני בשבועות הללו, אני אומר, תעצרי את זה, אחרי זה.
אבל כאילו, שמים את הצער
ומתחילים
לעבוד על זה, כאילו, איך אפשר להתפשט
איתם
אליי? כאילו, אם
אני
כבר נכנס
לצער,
אז זהו, אז כאילו, בוא
נמכה
על כל מה שעשיתי עד עכשיו.
לא, 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 לא. לקחת אותו במידה. הימים הללו הם ימי שמחה. ויחד איתם, במהלך הדורות גם נגזרה אבלות, שהיא כנראה גם כן חלק מזה. אבל הימים הללו הם יותר ימי שמחה, לבעיניי, מאשר מצער. למרות שיש מרבותינו בדור הזה שמחמירים גם לא לשמוע מוזיקה, נכון? זה חלק. מבאס אותך?
כן.
כן. כן, וזה חלק מזה. אני באופן אישי, אני לא פוסק הלכות, לכן אני לא מתבטא בעניין הזה. אני, נראה לי קצת שזה נלקח קצת רחוק מדי הנושא של הצער, ולא לשמוע מוזיקה וכו', אבל אני באמת לא בעניין של פסיקת הלכות, אני רחוק מאוד משם. אבל, כן, אבל אם את לא שומעת מוזיקה, זה מכניס אותך ל... צריך לדעת לעשות את השילוב, כי הימים הללו הם ימים מוארים. אנחנו היום ד' באייר, מחר יהיה ה' באייר, אנחנו לא חוגגים, אבל ההערה של היום כבר קיימת מהיום בערב, והחג עצמו הלאום יהיה ביום שלישי, וצריך לשמוח מאוד בימים הללו. ביום העצמאות, בל"ג בעומר, ביום חירות ירושלים. מה?
בימים שיש מוזיקה, אפשר לשמוח.
אז לשמוח מאוד, כן, זה ימים...
עכשיו אני אשמחה, אני ברור.
כן, ולדעת שההגבלות הללו הן הגבלות שיוצרות טוב. לא להתבאס מהן. כלומר, את יכולה להתבאס, אבל זה לא מומלץ. כאילו, לדעת שהן תוחמות גם את, את זרמי השמחה שלנו, ואת התוחמות ועושות להן מקום, והן עוזרות לנו להגיע נכון יותר לשבועות. לבוא בצורה יותר מדודה, יותר מאוזנת, כי השמחה עם כל הגדולה שלה, אבל היא לא יודעת גבולות. וכשלא יודעים גבולות, אז מגיעים גם למקומות, לא מגיעים למקומות רעים, אבל לא תמיד מגיעים למקומות מאוזנים של הנפש. והבנייה לקראת שבועות היא צריכה לבוא ממקום של שמחה, אבל באופן מדוד. לשים לב שגם לאן... לאן חוסר איזון לקח את אבותינו בתקופת רבי עקיבא, שלא נהגו כבוד זה בזה, כל מיני תכונות של בעיות של מידות. האדם כשהוא משחרר יותר מדי, הוא גם יכול ליפול. אז לדעת לבוא מתוך שחרור, מתוך שמחה, אבל לדעת את ה... לשים גם את הברקסים הנכונים. אז זה מורכב. וכל שנה מחדש עושים את זה, עד שהם מגיעים לאיזונים טובים. בסדר? אני מקווה ש... טוב, תודה רבה לכם בנות, שיהיה לכם המשך יום טוב.